המקלחות, אבל היה לי מאוד חשוב להגיע. אני מגיע לפה בהתנדבות. מישהו מכיר את הסיפור שלי? מישהו שמע?
סתם? בחצי אוזן.
חצי אוזן, אוקיי. טוב, האמת היא בקטנה, אני בסך הכל צוריאל גביזון, בן 38, אני נשוי ואבא לארבעה בנים. כשאני אומר שאני נשוי, זה לא כל כך מובן מאליו, כי עד שהתחתנתי יצאתי 252 בנות. וסתם תסברו לעצמכם את האוזן, תדמיינו שנייה חמישה אוטובוסים מלאים. בסדר? זה פחות או יותר המספר. בשבע שנים התחלתי ממש כמוכם. מי פה שיעור ד'? יש פה שיעור ד'? אוקיי. וכל השאר שיעורי ו'? אוקיי. אז גם אני התחלתי את מסע הדייטים שלי ממש בגיל שלכם. בדיוק סיימתי את הצבא והתחלתי, ככה, אתם מכירים את התחושה הזאת שמתחילים כבר פתאום להציע לך ואתה מרגיש מחוזר, איזה כיף, ומקבל הצעות מפה ומשם, ומתחיל ככה לשמוע ולהתלבט, אני כן רוצה, אני לא רוצה, ואז מישהו קצת יושב עליך קצת יותר חזק, ואז אתה יוצא בעל כוחך. וככה אני מתחיל את עולם הדייטים שלי. כשאני מגיע ממקום מאוד מאוד ביטחון עצמי בשמיים, אני אומר לעצמי, בונה, מי תזכה בי? כן, כאילו, כל אחת בטח רבה, עליי אני אחצדיק ראשו. כן, אבל באמת, באמת, אמרתי לעצמי, בונה, אני דוס, אבל פתוח, חכם, במשפחה טובה, גם פעם הייתי יפה. ובאמת, כאילו, אמרתי, כל התכונות, ועכשיו סך הכל ישחקו הנערות לפניי, מי תזכה בי. ויצאתי לעולם הדייטים בגישה, אני קורא לזה החשברושית הזאת, שכאילו בוא נראה. והייתי בטוח שזה ילך לי הכי בקלות שבעולם, נכון? זה כאילו אמור להיות מאוד מאוד קל. והמציאות היא שזה לא היה כל כך קל. התחלתי ככה את לא אשכח את הראשונה, את השנייה, השלישית, שאני לא אעבור ככה על כל ה-252, אל תדאגו. אני זוכר שהשלישית ממש פגע בי. בבירורים היא אמרה שבגלל שלא הייתי קרבי, אז היא לא רצה לצאת איתי. וממש נפגעתי מזה, אמרתי מה, בגלל שלא הייתי קרבי, לא זה. שלחתי לה וואטסאפ, אמרתי לה, תקשיבי, זה לא מקובל, אני יודע, אבל זה נראה לי לא נעים, כאילו שאת ככה זורקת אותי עוד לפני שראית בכלל על מה מדובר. ואז היא הסכימה לצאת איתי, ובסוף בדייט שלישי נפגשנו בנתב"ג והטסתי אותה עוד אחת. וככה, מה שנקרא, עברנו עוד דייט ועוד דייט, ובינתיים כל החברים שלי מתחתנים. אני לא אשכח את הערבים האלה בפנימיה, לא יודע אם בטח כבר חלקכם מכירים, שכל אחד חוזר מהדייט שלו, ויש את המוארים, ויש את אלה שחוזרים במפח נפש, ולאט לאט, כנסו, למה אתה עמוד בחוץ? ולאט לאט הפנימיה מתרוקנת, כל החברים שלי מתחתנים, אני שמח מאוד בשמחתם, אבל באיזשהו מקום בלב אני אומר, טוב, מתי הגיע התורי? הפנימיה שלנו מתרוקנת, למדתי בשעלבים, החלטתי לעבור למרכז הרב, בטיונים במרכז, אין גילאים, כאילו יכולתי להיות בפנימיה עם מישהו בן 70, שהוא גם בחור ישיבה. ככה, וזה הרבה יותר כיפי וזה, וואי, פתאום נגמר הזה. שנייה, שנייה, סליחה. זהו. כן. בקיצור, עברתי למרכז הרב, גם ירושלים, הרבה יותר כיף. אני עם אוטו קטן, ההתנהלות בתוך ירושלים בעולם הדייטים היא יותר פשוטה. והמשכתי והמשכתי, ועדיין אני רואה שהדברים לא זזים, לא זזים. עכשיו, שאני אומר שאני הם לא זזים, זה מכמה סיבות. אני חושב שאתם יודעים, ההחלטה הזאת להתחתן, זאת ההחלטה הכי חשובה שתקבלו אי פעם בחיים שלכם. הכי חשובה, היא תשפיע על כל דבר שהוא בתוך תחומי החיים. איך הילדים שלכם יראו, אם תהיו מאושרים או לא, איפה תגורו, מי המשפחה, איפה תהיו פעם בחודש. זה כל כך גדול, ואני ידעתי שזאת החלטה כל כך חשובה, ולכן אמרתי, אני לא הולך להתפשר על זה. יצרתי לעצמי את רשימת החלומות, שאמרתי לעצמי, הבחורה שתתחתן איתי, היא צריכה להיות מה שנקרא, לעמוד בדרישות. ואז, אתם מכירים את הקטע הזה של רשימה? ואז אמרתי לעצמי, טוב, מה אני רוצה? קודם כל אני רוצה ספרדיה. מצד שני, אני רוצה שתהיה בהירה. אני רוצה מישהי שגרה ברובע, אבל שיהיה גם חנייה שם. ומשפחה עשירה, אבל שלא עפים על עצום יותר מדי. וככה יצאתי עצמי מרשימה לא כל כך הגיונית של כל כך הרבה תכונות, שישר כל פעם שהציעו לי איזה בת של נהג מונית, ישר כאילו נעלבתי, מה אני אצא עם מישהי כזאת, כאילו ברגע שיוצרים מין רשימה כזאת שכאילו באים רק לבדוק ובעצם לא באים להתחתן עם מישהי, אלא לקבל אישור מהסביבה של בואו תראו עם מי התחתנתי, אוקיי? אז פתאום הדבר הזה לא קורה אף פעם, ולאט לאט אני מבין שמשהו פה לא בסדר, לא בסדר. ואני זוכר את הדייטים האלה שכבר אתם מכירים את זה, שכאילו אתם מקבלים את ההצעה שהיא כאילו הפסגת החלומות ושנשמעת הכי טוב בעולם, ואתם מגיעים לדייט ומתאכזבים, כי כאילו מה הקשר בין מה שהציעו לי לבין מה שיש, ואתה נשבר, כאילו כמה אפשר עוד דייט ועוד דייט, ועוד פעם שאתה כאילו הכי בעולם מצפה וזה, ועוד פעם אתה מתרסק לרסיסים, ועוד פעם אתה הדייט הראשון הזה של לספר על עצמך ואת הדקלום הזה ולצחוק במקומות הנכונים ושלא לומר כמה כוסות קפה שתיתי וכמה בתי קפה פרנסתי וכמה כל כך הרבה, וזה לא נגמר. אתה לא רואה את האור בקצה המנהרה, אתה לא רואה, וזה כבר מתחיל להדאיג. ובאיזשהו שלב אתה כבר שואל את עצמך, אולי משהו לא כל כך טוב בי, כי אולי באמת זה כבר לא הבנות שאני פוסל על ימין ועל שמאל, אלא אולי משהו שאני צריך לשנות. אבל זה תמיד נדחק כזה לצד, כאילו למה שאני אשתנה, כאילו הרבה יותר קל שפשוט תנחת עליי הצעה נכונה ואני ידע וירגיש שזה זה, אני ארגיש שקופידון ירה בי את החץ, אני מאוהב וזהו, נכון? כמו בסרטים, זה מה שכולנו רוצים, שהכל יהיה כל כך קל ופשוט ומהיר ורומנטי, ושכולנו חיים בסוג של דיסני כזה, שהכל באמת הרבה יותר פשוט, אבל במציאות הרבה הרבה יותר קשה. באיזשהו שלב אני כבר מפתח לעצמי כל מיני שיטות איך להחזיק את הראש מעל המים. תקשיבו, זה לצאת בממוצע עם בחורה בשבוע במשך 7 שנים. אתם מבינים שנייה את המשמעות של הדבר הזה? 7 שנים הרעות שבהם אתם פשוט, שאני יוצא ויוצא ויוצא, וכבר ההורים שלי מתחילים לשאול, צוריאל, מה קורה? והדודה המעצבנת שתמיד נמצאת שם איפשהו, ולמזלי סבתא שלי נפטרה כבר, אבל יש איזשהו, כן, אבל אני אומר, יש לכולנו סביבה שהיא מאוד מאוד מלחיצה ומאתגרת אותנו, שלא לומר הדייטים עצמם, כמה שהדייטים הם מזויים. אני פעם אחת יצאתי עם מישהי שמהרגע שהיא נכנסה לי לאוטו היא רק לעשה מסטיק, לעשה 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 לעשה, ואתה לקחתי אותה לאיזה בית קפה וגם שחקקה בקולי קולות כזה, שהייתה כאילו לא יודע איפה לשים את עצמך בתוך הסיטואציה. ולמחרת כשהתקשרתי אליה כדי לחתוך את הקשר, אז אמרתי לה ככה בקטנה, האמת שאם אפשר להעיר לך איזושהי הערה, נראה לי שכדאי לא לבוא עם מסטיק לדייט. ואז היא פרצה בבכי ואמרה לי, יואו, מה לא אמרתי לך? זה מסטיק רפואי, יש לי איזושהי בעיה בחניכיים שאני חייבת לי לא עושה מסטיק כל הזמן, זה מסטיק מיוחד, אני כל כך רגילה אליו שאני אפילו לא שמה לב לזה. והיא בכתה וזה, אבל כמובן זה כבר היה מאוחר מדי, כאילו אי אפשר, זה מה תגידי על כל הצחקוקים הגדולים האלה של הזה, קיצור, זה גם בעיה של חניכיים. קיצור, אז זה לא, יש זה דייטים שבאמת לפעמים אתה בהלם, כאילו אני לא אשכח את את הדייט הזה ש... פעם אחת יצאתי עם מישהי ממש רציני והחלטתי להביא אותה הביתה להורים. אני האמנתי ואני גם היום מאמין ואני אומר לכם את זה, תמיד לא לקבל את ההחלטה לבד, להראות להורים את המועמדת. יש להורים אינטואיציה מאוד חזקה בקשר אליכם, מה מתאים לכם ומה לא. גם אם הקשר ביניכם הוא לא עד הסוף טוב והוא לא כזה חזק שאתם משתפים בכל דבר, אז כדאי בכל זאת לזה. אז אני הבאתי מישהי, ובסוף הזה כשהחזרתי אותה למכללה, אמא שלי אומרת לי, תקשיב צוריאל, אני אגיד לך את האמת, היא חמודה והכל, אבל שמת לב שהיא ממש נקר, כאילו רק מדברת, כאילו היא לא מפסיקה לדבר. ואמרתי, וואי, לא שמתי לב לנקודה הזאת, כאילו הייתי קצת עיוור בבחירה שלי, ולא... וההורים יש להם... כשהיא העירה את תשומת ליבי, פתאום קלטתי שזה מפריע לי מאוד. לפעמים, אני לא אומר, הם לא... אבל יש להם עוד נקודת מבט שהם מביאים, שהיא לא... לפעמים אתה לא שם לב אליה. אנחנו מקבלים את ההחלטה הכי חשובה בחיים לבד, מהזווית ראייה שלנו. ולפעמים עוד מישהו שהוא באמת לטובתך, והוא רוצה טובתך. זה לא מישהו, זה לא החבר הכי טוב שלי שמחכה שאני אסיים את הקשר איתה כדי שהוא יצא איתה. לא, אני בסוף רוצה מישהו ש... אז מה, יש מקרה כזה פה בישיבה?
לא, אמרנו, זה לא חבר כל כך טוב, אם הוא...
כן, לא, יש גם מקרים כאלה. אני שידחתי שלושה חברים מדייטים שאני יצאתי ולא... כן, שאלה אחרונה, יש לי רצף, כן. שאלה טובה, אם לקחתי הפסקות, האמת שהייתי מת לקחת הפסקה, אבל ידעתי שאם אני לוקח הפסקה, אני לא... יהיה לי מאוד קשה לחזור. מאוד קשה לחזור. הבנתי, יש כזה מין תיאוריה, גם בפיגועים, וזה שאם נהג אוטובוס היה לו פיגוע, אז באותו יום מושיבים אותו על אוטובוס, כדי שהוא לא, שהטראומה לא תתקבע לו. אז גם אני אמרתי, גם אם יש לי דייט מאוד זה, אז אני למחרת שואב את עצמי, אוסף את עצמי, ומאשר את ההצעה הבאה. אבל כן, השאלה היא איך בסוף, לוקחים כוחות, כאילו איך בכל התהליך הזה אתה מתחדש. אז אני פיתחתי לעצמי כמה שיטות, אני אגיד לכם שתי שיטות. שיטה אחת זה קודם כל, אני זוכר כל פעם שיצאתי מפגישה מאיזשהו דייט כושל, נכנסתי לאוטו ושמתי לעצמי, אז היה דיסק, היום זה אין דיסק, שמתי דיסק של שירי חתונה של חיליק פרנק ודמיינתי את החתונה שלי, וכל הדרך הביתה ממש כאילו בדמעות אני מדמיין את עצמי מתחתן. והדמיון הזה, שתדעו לכם, וכשמדמיינים אז באמת מחשבה יוצרת מציאות, ואני ממש מדמיין את אותי ואת אשתי ואת התינוק שלנו שיהיה לנו ככה ביחד. ואני זוכר שזו תמונה שהלכה איתי כל הזמן כל הזמן. אגב, כשנולד לנו הבן הראשון ידידיה, אגב עברתי פה עכשיו בדרך לסדרות ומצד עצמה אני רואה ברור חייל, זה איפה שהתחתנתי, אז זה נתן לי כזה מין פלשבק על הפנים. אבל כשהבן שלנו ידידיה נולד והיה לו פדיון הבן, אז אחרי כמה ימים קיבלנו את האלבום ואמרתי לאשתי, תקשיבי, זאת התמונה שהחזיקה אותי כל השנים. הנה, אני הבאתי את האלבום. ממש התמונה הזאת שאמרתי לעצמי, זאת התמונה שדמיינתי שבע שנים, איך יש לי אני, אשתי והילד, והנה סוף סוף זה מתגשם. אז אני אומר, תדמיינו, וזה קורה. זה קורה בעזרת השם, לדמיין את זה לפרטים, כי בסוף המחשבה הזאת היא מעוררת יוצרת מציאות. דבר שני, אני שמעתי פעם חידוש, לא יודע אם זה חידוש, לדעתי זה פשט ממש בפסוקים. יש פסוק בישעיהו שכולנו מכירים שכתוב, ושבתי מים בססון ממעייני ישועה. ובעצם המשל הוא לאדם שהולך במדבר והוא מאוד מאוד צמא, ואז הוא רואה באופק נווה מדבר. לא התכוונתי. לא, זרק אותי, בסדר, אל תדאגו. כן, זה יכול לצלם בשנת הזה, אבל כרגע זה רק אותי. אוקיי, אז הבן אדם הולך ורואה במדבר, הוא צמא, נגמרו לו כל המים, והוא רואה באופק נווה מדבר, והוא יודע שיש לו 10 קילומטרים ללכת, הוא לא ישרוד את זה, אין לו מים, אבל הוא יודע ששם יש כמויות אדירות של מים, מפל כזה יפה שנופל לאגם טורקיזים, עצי דקלים מדהימים, והוא מדמיין את זה והוא אומר, יואו, הלוואי והייתי יכול להלוות קצת מים משם לכאן. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה במים, אבל בתודעה אנחנו מלווים שמחה ואושר מהעתיד שלנו. כשאנחנו מסתכלים, אני לא מדבר פה, אתם כולכם צעירים, לפעמים אני מדבר לרווקים שהם מבוגרים, והם עברו את ה-30-40, אני אומר לעצמי, תדמיינו את המשפחה שלכם, את האושר שלכם, ותלוו קצת מהשמחה לעכשיו, למקום הזה הקצת ריק שלכם. ואחר כך, איך אומרים, תחזירו אותו כשיהיה לכם מספיק בזה, אבל ושאבתם מים בססון ממעייני ישוע, יש לכם מעיין של ישוע רחוק, תשאב ממנו מים למצב שאתה נמצא בו, בו עכשיו. וזה בעצם מה שהחזיק אותי בכל התהליך הזה. אני קצת ירוץ, אני חושב ש... עד מתי אנחנו פה? אוקיי. הדייטים, אני קצת, אני לא רוצה לספר רק את הסיפור שלי, אני רוצה גם לשלב באמת דברים שהם יותר משמעותיים לכם. התובנות שיצאו לי מהדייטים, ויצאתי באמת עם כל כך הרבה בנות, זה שבסוף הדייט עצמו הוא הצגה. תבינו, שניכם, שני הצדדים מגיעים מאוד מאוד במיטבכם, כל אחד יתארגן לפני הדייט, התקלח, שם איזשהו בוסם, לבש את מיטב מחצלותיו והגיע לפגישה. ואנחנו צריכים לזכור שזה לא החיים האמיתיים. כלומר, מתי אנחנו באמת מצליחים לחוש קצת את הצד השני בדייטים? במקומות הלא צפויים. למשל, אני לא אשכח את זה, פעם אחת העליתי איזושהי מישהי שנסענו ביחד, ונסענו ודיברנו, והיא נראית לי כזאת בחורה צנועה וחסודה, ופתאום המכונית שלפנינו שמה ברקס, ואני ממש פתאום ברגע האחרון קלטתי את זה שהוא בלם, אז בלמתי גם, וממש בחריקה ככה כמעט התנגשתי, אבל לא התנגשתי בו. ותן לי איזה רגע כזה של אז היא פלטה כזאת כללה ואמרתי כאילו היא סיננה כזאת כללה שבחיים לא שמעתי. אז אתם יודעים, זה כאילו רגע לא צפוי כזה, נכון? או הרגע הזה שכאילו אתה מאחר לפגישה, ומה יהיה, אז זהו, פעם אחת הלכתי עם מישהי בשוק מחנה יהודה ככה טיילנו, ופתאום עבר מולנו בן אדם עם כלב ענק כזה, אז היא צרכה ונתלתה עליי כמעט, כאילו פתאום נבהלה כזה מהכלב. אז אני אומר, בהשפרצות הקטנות האלה של הדברים הלא צפויים, ככה אתה מכיר באמת את הצד השני. תחפשו לפעמים קצת את הצדדים האלו. אוקיי? טוב, בואו נמשיך. אז כמו שאמרנו, אני מתחיל להיפגש, ואגב, זה אולי התובנה המרכזית. מספר ההצעות שיש לכם לא משקף את הסיכוי שלכם להתחתן. או באיזה מהירות אתם מתחתנים. היו לי המון הצעות, אני בחיים שלי הייתי בהמון מעגלים, גם של היישוב, של בני עקיבא, של ההסדר, של שני ישיבות שלמדתי שם, של החברים, של המון המון הצעות התכנסו אליי, והנה, לא הצלחתי להתחתן בגלל עומס הצעות, להפך, לפעמים עומס של הצעות גורם לנו שהיד קלה על ההדק, כאילו פתאום אתה אומר, יאללה, יש איזשהו דבר קטן שלא מצאת חן בעיניי, יאללה, נקסט, 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 כאילו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד קל, ואנחנו לא נותנים לקשר באמת להתבסס ולתת סיכוי אמיתי. כי אני רואה המון המון בחורים שבאים לדייט בראש, שאני בא לבדוק את ההצעה. אני בא לבדוק. אוקיי? וברגע שאתה בא לבדוק את ההצעה, אתה לא בקשר. אתה סתם מבקר המדינה עכשיו. אתה רוצה באמת להכיר את זה? אתה רוצה להכיר את המדויטת? תיפגש איתה. תבוא ממקום שאני הולך באמת לפגוש בן אדם, לפגוש אישה, לדבר איתה, לא כל הזמן לבדוק. אני תמיד אומר לאנשים, תעשו בנדל, או אני קורא לזה בנדייט. תיפגשו תמיד שלוש פעמים, אל תיפגשו פעם אחת וזהו, ואז תחליטו. תנו לבן אדם להיפתח. גם אתם לא מגיעים תמיד עד הסוף אתם עצמכם. גם הצד השני, במיוחד אצל בנות, יש איזשהו תהליך שהן צריכות לעבור כדי להיפתח, כדי לדבר. אני חושב שאשתי, באמת, כמו דג, כאילו, ברוב הפגישות, אני בקושי התחתנתי באלפוקס כזה, ממש, כאילו. אני אומר, זה משהו שתיתנו לבן אדם את הצ'אנס להיפתח. טוב, אנחנו ממשיכים. באיזשהו רגע של משבר, אחותי אומרת לי, צוריאל, תקשיב, אני חושבת שיש לך בעיה. מה, אתה אומר, גם אתה ידעת? מה עובד? לעודד. כן, לא, היא אמרה לי את זה באמת ממקום, באמת חבר, היא אמרה לי, תקשיב, אולי תלך לאיזשהו אימון, איזשהו טיפול, איזשהו ליווי. עכשיו, פעם זה היה פחות מקובל מהיום. ברוך השם שהיום כבר השער הזה יותר נפתח, ואני תמיד גם אומר לאנשים, יש לכם איזשהו משהו? אל תחכו עם זה. תלכו להתייעץ. יכול בהתחלה להתייעץ עם חבר, זה יכול להיות להתייעץ עם מישהו אחד מהרמים, או עם האחראי שידוכים שלכם בישיבה, או לא משנה מה, אבל תתייעצו. ואם זה משהו שהוא קצת יותר מורכב, שווה ללכת לליווי, לאימון. ואני לא הבנתי את זה. אני אמרתי, מה? שאני אלך לייעוץ מקצועי, מה אני מפגר? מה אני חולה נפש? אנשים שיש להם בעיה נפשית, יש להם בעיות חברתיות וזה, הולכים לזה. שאני אלך לזה ודחיתי את זה, אמרתי לה, זה כל כך לא נראה לי. אבל באיזשהו רגע של משבר, אמרתי, יאללה, מה יכול להיות? ננסה. קיבלתי המלצה באיזשהו מטפל. בחיים לא הייתי שומע עליו בלי המלצה הזאת, מישהו בשם אליעזר ספטר, גבר קדומים, ויש לו, הוא היווה איזשהו שיטה שנקראת TAT לארץ, זו שיטה שהיא במקור כדי לטפל בטראומות של פיגועים, אבל זה גם עוזר לכל מיני חסימות אחרות. אמרתי, יאללה, נלך לנסה, יש לו קליניקה בירושלים, קבעתי איתו פגישה והלכתי. אליעזר, הוא מטפל בשיטה באמת מוזרה מאוד, אני לא הכרתי אותה, זו שיטה של לשים פה את היד וזה, כמו איזה שמה ישראל, להגיד איזשהו משהו, ואז בעצם הוא שולף לך איזושהי תמונה מהעבר, והתמונה הזאת, אנחנו צריכים להשלים איתה. ואחרי הטיפול, אחרי משהו כמו 20 דקות שלאט לאט נכנסים, רובד, 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 בסוף התמונה שנשלפה לי מהזיכרון, זה שאני בגן בגיל אולי 3-4, ביום הראשון של הגן, ואימא שלי, אומרים לכל האימהות, טוב, זהו, צריכים ללכת, ואימא שלי עוזבת אותי מהגן, ואני נתלה על הסורגים של הגן, ופשוט בוכת נשמתי, ואימא שלי מסתובבת והולכת. וזאת התמונה שיצאה לי. אמר לי, תקשיב, זאת התמונה שתוקעת אותך. תבין שברגע הזה, שברגע שאתה ראית תמונה כזאת, זה בעצם גרם לך לאיזשהו סדק, לאיזשהו חוסר אמון במין הנשי. האמא היא מסמלת, אתם יודעים, כשבן אדם יוצא לדייטים, המודל הזוגי שלו, ההורים, האמא זה מבחינתו המודל הנקבי, וכשקרה לך משהו כזה, לדעתי אתה, זה מה שתקע אותך. עשינו שלום עם התמונה הזאת והשלמנו, אמרנו שהכל בסדר. משהו מאוד מאוד מוזר, כן, אני כאילו אומר לכם את זה, אבל זה באמת מוזר מאוד. ואני זוכר שיצאתי מהקליניקה שלו, פשוט כולי הייתי בוכה, ממש כאילו יצא לי איזה משהו מהלב, בכיתי, 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 והשתחרר לי משהו. ואני לא אשכח את זה, שממש מאז, פתאום הדייטים שלי נהיו יותר ארוכים, יותר משמעותיים. ואז זאת עם הכללה גם הגיעה אליי בתקופה הזאת. לא יודע, 200 ומשהו, 230, משהו כזה. הרבה, כאילו ממש, זה כבר היה בשנה שהתחתנתי. אוקיי, כאילו, ובאיזשהו שלב, ממש הרגשתי שהדברים יותר מסתדרים. הגיע פורים, והלכתי, וואי, זה סיפור שהייתי צריך לפתוח איתו אולי, אבל אני אתחיל אולי באמת מהסיפור הזה. בגיל 20, בפורים האחרון שהרב מרדכי אליהו עוד קיבל קהל לפני שהוא חלה ואחר כך נפטר, הוא קיבל קהל בבית מדרש שלו שם בקריאת משה, והגעתי אליו ואמרתי לו, הרב, אפשר ברכה להצלחה בלימוד תורה, הייתי אז שיעור ב' או ג', אז הוא ברך אותי בעזרת השם שתצליח ותראה, ואמרתי, הרב, אפשר גם ברכה לזיווג הגון? ואז הוא הסתכל עליי ולא אמר לי כלום. ובינתיים התור, כן, בינתיים התור ככה דחק בי כבר כאילו לפנות את המקום, כי היה תור ארוך כאילו להגיע אליו, וזהו, ולא הבנתי למה אחרי 3 שנים הוא נפטר והוא לקח את הסוד הזה לקבר, למה הוא שתק ולא ברך אותי? ושנים אני הולך עם התחושה הזאת של כאילו, למה הוא לא ברך אותי? מה הסיפור? ואז בפורים הזה, למדתי אז במרכז הרב, אמרתי, אני הולך לבית של האלמנה. האלמנה של הרב אליהו גרה בקריית משה, פורים, מי שם לב? מה, אם אני אכנס וישאל? יאללה, נכנסתי, אני דופק בדלת, פותח לי לא פחות ולא יותר, הרב שמואל אליהו. הוא אומר לי, כן, מה אתה רוצה? אז סיפרתי לו את הסיפור הזה. אמרתי לו, וזה, ואני לא יודע מה זה, אני כבר שנים הולך עם התחושה הזאת שכאילו, למה הרב לא ברך אותי, יש לי איזשהו זה? ואז הרב שמואל אמר לי, תקשיב, בוא אני אגיד לך מה הסיפור. אז זה לא היה הזמן שלך, עכשיו זה הזמן שלך. והלך רגע למטבח והביא לי חופן של סוכריות ואמר לי, את הסוכריות האלו תזרוק בהירוסים שלך. וככה חזרתי הביתה עם שקית של סוכריות. אני מזכיר לכם, זה היה פורים, שישן פורים. ואת אשתי פגשתי שבועיים אחר כך. היום בדיעבד אני יודע שאשתי היא צעירה ממני ב6 שנים. כשאני הייתי אצל הרב אליהו הייתי בן 20, היא הייתה בת 14. אוקיי? אז כן, אז לא היה הזמן, אבל עכשיו זה היה הזמן. ונפגשתי עם מוריה, אגב כמעט התפספס השידוך הזה, היה לי הצעה מאוד טובה אחרת, מישהי מבית אל מדהימה, אבל כבר אמרתי כן למי שהציע לי. וברגע שקיבלתי את המספר טלפון ושמרתי, אז גם היה כאילו, היום זה כבר לא ככה, אבל אז הייתי כזה דוס של אסור אפילו לבקש תמונה, כאילו אם אתה מבקש תמונה כאילו אתה כל כך פרוץ, מה אתה רוצה לראות תמונה של ההצעה? היום כאילו זה כבר נכון, זה אובייס כזה שהם אומרים תמונה. עדיין יש איזה כל הכבוד. אז אני ממש מחזק לא לראות תמונה. אז למה? הנה שימו לב את הסיפור שלי. אני יצאתי, אני קיבלתי את המספר טלפון של מוריה, הכנסתי אותו לזיכרון, ואז נכנסתי לתמונת פרופיל בוואטסאפ כדי לראות איך היא נראית. זה הייתה תמונה שהיא מאחורה, והיה נראה לי שכל כך לא שייך, והיה ברור לי שאם הייתי מקבל את התמונה הזאת לפני שאני אמרתי כן, אז כאילו לא הייתי יוצא איתה. אבל מה לעשות, כבר אמרתי כן, אז אמרתי יאללה, אני יוצא איתה, וזה אני יעביר איתה ערב אחד ונחתוך, וכאילו יאללה, נקס, כאילו להצעה הבאה. כבר היד, אמר לכם, היא קלה מאוד על ההדק, ברגע שאתה כבר שרוס, כבר שיש, אתה נפגש עם 250 בנות, אתה רק מחפש שני על מה לפסול, על איזה מקום אני שם אותך, את פחות דוסית, את פחות פתוחה, יש לך בעיה עם זה, ככה, כאילו ישר אתה כאילו מקטלג, זה כבר כאילו הופך להיות לך כבר סיסטם כזה של זה. אוקיי, בקיצור, נפגשתי עם אוריה, ואנחנו יושבים ומדברים, נפגשנו בקפה אביחיל במהלך, לדעתי הוא כבר לא קיים, ישבנו ודיברנו, ובאמת עברו 3 שעות, ואחרי 3 שעות אמרתי, אוי תקשיבי, יש לי, האמת היא שזה ערב ראש חודש ניסן, ואצלנו בעדה יש איזשהו מנהג שאנחנו צריכים ללכת לזה, אז היא שואלת לי, מה, תפיסה? אמרתי לה, כן, מה, את מכירה את המנהג הזה? אמרת לי, כן, מה, אנחנו, אבל תלמה, אתה לא אשכנזי, גבי זן זה נשמע אשכנזי, לא? אמרתי לה, לא, אני טריפולטאי. אז אמרתי לי, וואי, אני טוניסאית, לא, זה, גם אנחנו עושים פסיסה. ואז דיברנו עוד איזו שעה על זה שכאילו איזה קטע שאנחנו, המנהגים שלנו דומים וזה. ובאמת, משם התחיל קשר, אבל הקשר היה מאוד מאוד מסובך. הדייט השני, למשל, הוא היה על הפנים. ממש. בדייט השלישי ביקשתי ממנה בקשה הזויה. ביקשתי ממנה לא לבוא עם קוקס. אתם יודעים מה זה קוקס? אתה יודע מה זה? קוקס זה כמו להפוך את כל השיער למין תפוח אדמה כזה עם סיכה כזאת באמצע, כמו של ההודים כזה. כן, אז הסינים? נבדוק את זה אחר כך. כן. אוקיי. טוב, בקיצור, אז ביקשתי ממנה, ביקשתי ממנה שאולי לפגישה הבאה שלא תבוא ככה. ובדרך כלל שאני מספר את זה לבנות, אומרת, מה? והיא לא ברחה, כאילו איזה... אבל היא לא ברחה. והיה לנו דייט אחד טוב, ודייט גרוע, ודייט דוב, ודייט גרוע, כאילו ממש היה כזה מין, לא יודעת מה אני עושה. ואז אחותי אמרה לי, תקשיב, אני ממליצה לך ללכת לרבנית אהובה צוקרמן. מי שמכיר, מכירים את הרבנית אהובה צוקרמן? לא מכירים. אה? אשתו של אהובה צוקרמן מהרמור? כן, היא מטפלת זוגית, ואחותי אמרה לי, תקשיב, תלך אליה. טוב, אחותי כבר צדקה בפעם אחת, אז אמרתי, יאללה, נלך. קבעתי פגישה הרבנית אהובה, גם שם בקריית משה. דפקתי אצלה בדלת, היא הכניסה אותי לסלון, ואז מה שהיא עשתה במשך שעתיים, אני הרגשתי כאילו היא הלכה למטבח, הביאה מחוות ופשוט עשה לי ככה. פשוט היא שחתה את כל הפרות הקדושות שכאילו, שחשבתי על כל הנושא של שידוכים ושל זה. אמרה לי, תקשיב, תקשיב, תקשיב. סיפרת לי עכשיו את מה שאתה עובר, אני אגיד לך משהו, אתה לא מחפש זוגיות. אתה יודע מה? אמרת לי, כן, אתה לא מחפש אישה. אתה יודע מה אתה מחפש? אתה מחפש ניצבת לסרט שאתה חי בו. יש איזשהו סרט שכבר דמיינת את עצמך, יש לך תוכנית כבר, מה אתה עושה עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, ואתה מה לעשות, שחלק מהסרט הזה יש גם אישה שצריכה להיות בו, כאילו אתה צריך משפחה ואתה צריך זוגיות, אז מה לעשות? אז אתה כאילו מחפש את האישה שהיא סך הכל תהיה ממש הטייפקאסט של מה שאתה בעצם מדמיין לעצמך בתוך הסרט שלך. אבל זוגיות אתה לא מחפש. וואו, זה כאילו הקבי המשפט הזה, אמרתי, וואו, היא צודקת כל כך. אני סך הכל, אני לא, היא אומרת לי, תקשיב, זוגיות זה לא מטרה. זוגיות זה דרך. אתה לא מחפש, עכשיו זה משפט שלי, אתה לא מחפש מוצר, אתה מחפש שותף שאיתו תקים את הסטארט-אפ שלך. אוקיי? כלומר, אנחנו לא מחפשים מישהי שזה המתכון שלה, ואם היא לא בדיוק במה שרציתי, אז זה לא זה. לא. אתה מחפש מישהי שהתכונות שלה וה... מה? נכון. אבל שותף ולא מטרה. אני לא קונה מוצר, אני לא קונה, אני צריך קוס. אז מה שלא בדיוק בהגדרה של הקוס הזה, לא זה. אני מחפש מישהי שהיא תהיה איתי ביחד בסירה לעבר היעד המשותף שלנו, אבל אני לא מחפש להגיע ליעד. אוקיי, חתונה היא לא היעד, היא רק המטרה, היא רק האמצעי להגיע לעוד כל כך הרבה דברים ביחד. אבל אני צריך שותף למסע הזה שלי איתה. ואני זוכר, יצאתי מהבית שלה והחלטתי שאני מתארס. אמנם זה היה רק איזה חודש וחצי אחרי שהתחלתי להיפגש עם אוריה, אבל אמרתי לעצמי, יאללה, אני מתארס, אני עושה את זה. ויש לי חבר שהוא גר בעיר דוד, אמרתי לו, תקשיב, תעשה לי, אני החלום שלי היה להציע נישואים בכותל. כן, כמה נדוש. אה? זה גם חינם. אגב, אני הצעתי גם בכותל הרפורמי שזה גם ריק. אז זה בכלל שווה. יום ירושלים, היה לי ממש כאילו בראש שלי שאני רוצה לעשות נישואים ביום ירושלים בכותל. טוב, אבל מה לעשות? כאילו, אני יצאתי רק בראש חודש ניסן, עוד לא עברו אפילו חודשיים, עד כפחת באייר, אבל אמרתי, יאללה, אני הולך על זה, אבל עוד הייתי ככה בפרפרים. טוב, בקיצור, לקחתי אותה להופעה של שווקי בבנייני האומה, ואחר כך נסענו לכותל. ואז הגיע הכותל, והוא באמת עשה לנו משפיל כזה יפה עם אלבד וכמה בלונים. תן לי משהו שבן יודע לעשות, לא יותר מדי. היום כבר יש הפקות, אתם יודעים, אני ראיתי כל הצעות ניסויים היום זה כאילו כבר... אה? ממש, כאילו, כל דבר... טוב, בקיצור, צעדנו, ואז אמרתי לה, משפט מפגר כל כך. אמרתי לה, תקשיבי, אני מציע לך ניסויים, אבל אל תגלי בינתיים לאף אחד, כי אני לא סגור על זה. וכמו ילדה טובה, היא חזרה לפנימיה, היא חזרה למכללה, והיא לא גילתה לאף אחד. וגילתה רק לאימא שלה. ואחרי שלושה ימים היא אמרת לי, טוב, מה הסיפור? אני כאילו, אני מאורסת, לא מאורסת, מה קורה איתי? אמרתי, טוב, יאללה, תגלי. ואני לא אשכח את זה. היום שאחרי שהצעתי, הוא היה יום סיוט, הקטתי את נשמתי, היה לי כאבי ראש ובטן. אמרתי, מה עשיתי? מה, אני בטוח, אני לא בטוח. וזה היה מאוד מאוד קשה לי להחליט, היה לי ממש קשה להחליט. אגב, מהאירוסין עד החתונה, אנחנו התארסנו, התחתנו באלול, אוקיי? הצעתי לה ניסויים אז באייר, יש איזה 5 חודשים, אני רזיתי 12 קילו מפחד. מפחד להתחתן. אוקיי? עכשיו, זה מאוד חשוב, למה אני אומר לכם את זה? כי זה שיש פחד, זה לא אומר שההחלטה היא לא נכונה. פחד הוא טבעי, במיוחד כשמדובר בהחלטה הכי חשובה שתעשו אי פעם. הפוך, מי שלא מפחד, אז צריך שנייה לבדוק. אתם יודעים שאצל הרב אליקים באלון מורה, כל מי שמתארס מכניס אותו לחדר, ככה האגדה אומרת, לא בדקתי את זה, אבל ככה האגדה מספרת, שמכניס אותו לחדר, ואז הוא אומר לו, מזל טוב, אני רוצה שתגיד לי 3 דברים, שלוש חסרונות שיש בארוסתך. אם הוא לא מוצא 3 חסרונות, הוא אומר, תקשיב, אתה מסונבר, אתה מאוהב, אתה לא שמת לב כנראה לכלל התמונה. אוקיי? לפעמים אנשים מתחתנים באיזושהי התאהבות מאוד גדולה, והם לא מבינים את כל המשמעות של זה. הפוך, מישהו הוא מפחד מההחלטה והוא מקבל, אז זה אומר שהוא שקול, בסדר? זה שיש פחד זה טבעי וזה בסדר לגמרי. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו בנושא הזה. כולנו רוצים להתחתן עם פרפרים, עם התרגשות, עם לגלגל עיניים לשמיים וכל היום לבהות בזה ולא להתרכז בחברות המערמרי שהתארסת. אבל לי זה לא קרה, והתבאסתי על זה נורא. אמרתי, למה אין לי את התחושה הזאת, ריבונו של עולם? תביא לי קצת את ההתלהבות הזאת, את ההתרגשות, את הזה, וזה לא היה לי. ואני אומר לכם, היום, בדיעבד אני אומר, זה אולי אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בקשר. שלא היה לי את ההתאהבות. ההתאהבות היא חשובה והיא חמודה. אבל ברגע שאני נכנסתי לקשר ממקום מאוד מאוד מודע, וראיתי את הצדדים הפחות טובים, וראיתי את הצדדים היותר טובים, וראיתי ממש את התמונה המלאה של אשתי, לא היו לי הפתעות אחר כך. סינדרום השנה הראשונה בנישואים הוא בדיוק ההפך מזה. אנשים מתחתנים מהתאהבות מאוד מאוד גדולה, מפרפרים מזה, ופתאום הם מגלים אחרי כמה חודשים אחרי החתונה שוואלה, הם התחתנו עם בן אדם ולא עם מלאך. וזה משהו שפתאום הם צריכים להקל, שוואלה, זה לא בדיוק מה שחשבתי, כי בדייטים את היית מדהימה, ופתאום כשאני רואה אותך בנעלי בית ופיג'מה, אז זה כבר פחות מה שחשבתי. וזה משבר מאוד מאוד קשה. יש המון המון זוגות שמתגרשים בשנה הראשונה בגלל הפער הזה בין העולם הפחות מחויב והעולם הנוצץ של הדייטים לבין החיי היום יום השוחקים והזה. אז אני אומר, גם אם לא מופיעים פרפרים, זה בסדר גמור, זה טבעי, זה לא חייב להיות. אנחנו לא כולם חיים בדיסני ולא בהוליווד, וזה לא אומר שום דבר על הקשר. זה באמת לא אומר שום דבר על הקשר. אוקיי? זה אולי, אם תצאו, רק אפילו עם הנקודה הזאת מפה, אני חושב שהרווחנו פה המון. פרץ צוק איתן, מיד אחרי האירוסין, זה היה חודשים שלמים שהמשפחה של אשתי מבאר שבע עברה לירושלים לאחותה. כל הדייטים היו על הפנים, כל הזמן בחיות. היא לא מצאה זמן אפילו ללכת למדוד את השמלת קלה, ואני הייתי רק צריך לנחם אותה וזה, ואמרתי לו, תקשיבי, אין, י"ד אלול זה החתונה שלנו, בתתווה ואנחנו נשואים, לא משנה איפה. גם שאנחנו בבור חיל סגרנו את האולם והוא היה מופצץ, וגם גם על מדרגות הרבנות, אני מתחתן כאילו בתאריך שהצבתי. וברוך השם, 3 שבועות לפני החתונה המבצע נגמר והכל חזר לקדמותו והתחתנו בשעה טובה. עוד 2 מילים לפני שאני אגיד לכם עוד כמה תובנות ואת השאלות שלכם על החיים אחרי הנישואים. אני לא אשכח את השבת הראשונה כשהיינו ביחד אחרי השבע ברכות, אחרי שכל האורות הגדולים ככה יורדים אל הקרקע, אז מנסים לעשות שבת ביחד לבד, ואת החלות שהכינה באותה שבת אני באמת לא אשכח, זה היה כמו מין קרקרים ענקיים כאלה שפשוט לא תפחו. ומה לעשות, היא פנימייתית, היא לא הייתה לבשל, היא לא הייתה, אני למשל מאוד גדלתי במשפחה שכולם יודעים לבשל, אבל היא לא כזאת. והתקשרתי לאמא שלי, אמרתי, אמא, תקשיבי, אני אכלתי השבת הזאת, כאילו, מה זה היה? זה כאילו היה מסע בצורה של חלב, ממש, כאילו. אמרתי, מה, עכשיו כל החיים אני אסבול מזה שהיא לא עושה? אמר לי, תקשיב, אמר לי מילה אחת, סבלנות. סבלנות, הכל בסוף מסתדר. דברים מסתדרים, לא צריך לדחוק. היא תלמד, ולאט לאט, ותעודד אותה. ותן לה את הזמן, תפרגן לה על מה שהיא עשתה. לפעמים צריך לפרגן איך זה נקרא, בזיוף, אבל תפרגן, תרגיל את עצמך לפרגן. אני לא אשכח את זה שאני מגיע כאברך מהישיבה לבית, אתה מכיר את זה? שאתה מגיע כאברך לישיבה לבית ואתה כבר מצפה שאשתך תכין את הארוחת ערב, אבל היא לא עשתה כלום. ואז אתה יכול להגיד כאילו, מה קרה? לא, הוא אומר שהוא לא מכיר את זה. אוקיי. אז אני אומר, אתה מגיע כאילו כאברך, אתה רוצה להיות כזה באוטופיה, שאתה עמדת יום שלם, אז אתה חוזר שנייה הביתה, ואתה מחכה לשולחן כזה ארוך, שרק מחכה לך לסעוד, ואז אתה רואה שכאילו אין כלום. ואתה מת כאילו להעיר על זה, אבל אתה שנייה תופס את עצמך רגע לפני, ואתה אומר, לא. מה לעשות? היא לא יודעת. אף פעם לא אמרתי לה שזה מה שרציתי. אוקיי, לדבר. אישה לא מנחשת, גם גבר לא מנחש. אבל גם אישה לא יודעת לנחש, וצריך המון המון לפתור קונפליקטים דרך תקשורת. וכשאתה רוצה משהו, פשוט תבוא ותעשה את זה קודם כל בעצמך. ושהיא תראה שזה הסטנדרט, ואז היא גם תלמד. וזה כל כך חשוב שתבינו, בשנה הראשונה, בשנה קריטית, באמת, בעזרת השם, אתם יודעים, הסטטיסטיקה אומרת, אם יש פה, לא יודע, כמה, 100 איש, הסטטיסטיקה אומרת ש-30% מכם יתחתן עד גיל 25, עוד 30% יתחתן עד גיל 30, ועוד 30% יתחתן מעל גיל 30, אם בכלל. 1-16 גברים לא מתחתן לעולם, ו-1-9 נשים לא תתחתן לעולם. למה אמרת לו שהוא לא יתחתן? הכל בסדר. אוקיי. בקיצור, אז תבינו שכאילו אנחנו באמת, כל אחד עובר את המסע הזה בצורה אחרת. ומה עוד אני רציתי להגיד לכם לפני שאני מסיים? וואו, יש כל כך הרבה תובנות. אני חושב שהתובנה הכי מרכזית שכולם צריכים להבין זה שכל חתונה, כל זוגיות, זה סוג של אימור. תצאו מתוך נקודת הנחה שאין לכם יכולת לבדוק הכל. אוקיי, לא משנה כמה תצאו לדייטים וכמה הקשר יימשך וזה, אין, יש דברים שלעולם לא תדעו, ויש דברים שגם אפילו אחרי חתונה לא תדעו. אוקיי, אם יש לבן אדם בעיות בפוריות, הוא לא ידע את זה לעולם עד שבעצם הוא יתחתן ופתאום הוא יגלה שפתאום היא לא פוריה, הוא לא פורה. יש באמת דברים שאי אפשר לבדוק אותם. אנחנו לא יודעים איך אנחנו נראה עוד 10 שנים, אנחנו לא יודעים איך היא תראה עוד 20 שנה, מה ילדים יעשו לה, איזה מקצוע פתאום היא תרצה, מה המצב הדתי שיהיה, זה פתאום היא תקרא ספר שהיא פתאום תהיה חילונית. אנחנו לא יודעים. אוקיי, יש כל כך הרבה דברים שהם נעלמים, ואנחנו עושים את ההשתדלות, אבל עד איפה שידנו מגעת עכשיו. אנחנו חייבים להבין שכאילו באיזשהו שלב אנחנו חייבים להבין בדיפול שלנו, ועד שאני לא הבנתי את הנקודה הזאת לא התחתנתי. להבין שאני עושה את ההשתדלות, אבל מפה זה כבר ביד בורא עולם, וכאילו אם החלטנו שאנחנו מתחתנים, אז זה, אנחנו יוצאים למסע הזה ביחד, ובאמת שאין לנו מושג לאן זה ואיזה הרפתקות נעבור ביחד. יש זוגות שהזוגיות שלהם מדהימה ונפלאה, יש זוגות שעוברים המון המון קשיים בזוגיות שלהם. אנחנו לא יודעים מה צופן לנו העתיד. זה דבר ראשון. דבר שני, והוא לא פחות חשוב, זה שאנחנו חיים בדור שבו מאוד קשה לנו להתמקד במשהו אחד. הקשב שלנו הוא כל הזמן מפוצל בין הפלאפון לשיעור, בין הרדיו לבין הטלוויזיה, בין אנחנו תמיד שנייה על שני דברים בבת אחת, לפעמים על שלושה דברים. וברגע שזה מגיע לזוגיות, חוסר הקשב הזה הוא גזר דין מוות. אני לא פעם ראיתי גברים שמחכים בלובי של מלון לבת זוג שלהם, ועד שהיא מגיעה הם נכנסים לאפליקציה של שליש גן עדן כדי לראות עוד הצעות. אוקיי? זה הזוי. ותבינו, זה בסוף לא מאפשר אף פעם קשר משמעותי. קשר משמעותי זה קשר שברגע שאמרת כן להצעה אחת, מבחינתך כל הבנות האחרות בעולם תבוא עכשיו בים. אוקיי? ונשאר רק זאת שאתה עכשיו יוצא איתה. זה הראש שאתם צריכים להיות בו. אסור לכם לחשוב כל הזמן על האפשרות של רגע, יש לי עוד מישהי בסטנד ביי, וברגע שאני זה, אז מקסימום אני אחתוך ממנה, וזה כל כך הזוי, ואלה שממקבלים ויוצאים עם שניים במקביל, וזה, במיוחד לא בגילאים צעירים, זה פשוט, זה קטסטרופה, אל תעשו את זה. ברגע שאתם מחליטים, ואני אומר, אני לא אומר, תהיו בררנים בהצעות שלכם, אל תגידו כן לכל הצעה. תבררו היטב, אבל ברגע שהחלטתם, כי בררתם טוב טוב על ההצעה הזאת, תחשבו שזאת האישה שלכם. ואני אומר עוד משהו, תבואו בתודעה, תבואו לדייט, אני אומר עכשיו משפט קשה, לעיכול, אבל תעכלו אותו. תבואו לדייט בתודעה של נשוי. אני חוזר, תבואו לדייט בתודעה של נשוי.
למה?
סוף סוף מישהו. כן. אני אגיד לכם. תבואו לדייט בתודעה של נשוי, למה? ברגע שאני אדם נשוי שהולך לפגוש את אשתו, אני לא על כל ויכוח עם אשתי חותך. אני מנסה לפתור את הבעיה. אני מנסה למצוא איזשהו גישור. אני גם מדמיין את זה שאנחנו נשואים כבר, ואני רק עושה את השחזור על איך היה הקשר. אוקיי, אני בא ממקום הרבה יותר אני עצמי, ולא ממקום באמת של חדש לי. ברגע שאני יודע שעכשיו יש פה קשר שהוא באמת יכול להבשיל לקשר רציני, אני רוצה לבוא לדייט ממקום שאני כבר נשוי, אני נשוי לה. ואלא אם כן, באמת, כאילו, מה שנקרא תאילנדית, היא כל כך לא קשורה לכלום, אז בסדר, אז חותכים. אבל תבואו קודם כל למקום של לתת באמת מאמץ ולא לחתוך על כל שטות. כי אני אומר, אין אישה מושלמת. אנחנו גם לא מחפשים אישה מושלמת, אנחנו בסך הכל מחפשים את הקשר, שהקשר כל הזמן ישתלם וישתדרג, ואנחנו מחפשים מי יהיה לי איתה נעים לעשות את העבודה המשותפת הזאת. אני לא אוהב לומר שזוגיות זאת עבודה. אני חושב שזה חוויה. זה משהו שהוא באמת נבנה ביחד, ואם מוצאים פרטנר טוב וזוגיות טובה, אז זה באמת הדבר הכי מדהים בעולם. לא סתם רווק זה מלשון ריק, ונשוי זה מלשון מישהו שהוא מורם. אז ברור שזה כיף, הרבה יותר כיף להיות נשוי ולראות איך ההתפתחות שלך, ופתאום יש לך ילדים ויש לך משכנתה, זה מאוד מאוד כיף, אבל באמת, זה כיף שיש לך משכנתה, אתה יודע? ואתה מרגיש שהתקדמת, אבל באמת לבוא מהמקום הזה של וואלה, הרצון הזה של עוד משהו מאוד חשוב. תראו, אתם בנים, זה יתרון מאוד מאוד גדול. אוקיי, פה אני אכבה את המצלמה. כן, טוב, אז אני אדליק. אתם בנים, וזה מבחינתכם יתרון עצום. אל תהפכו את זה לחיסרון. כשאנחנו בנים, אנחנו, לצערי, בהבניה התרבותית שאנחנו נמצאים בה היום, אנחנו מקבלים ראשונים את ההצעות. אנחנו מוצפים בהצעות, אנחנו פתאום מרגישים אבו עלי כזה, אתם יודעים, וואלה, יש לי הרבה הצעות, אני מחוזר, אני מוחמא, אנשים ככה, זה, וזה מביא אותנו ממש למקום קצת גאוותני, ופתאום אנחנו לא מוכנים לצאת עם כל מיני כאלה שאולי יש להם איזשהו חיסרון קטן, או איזשהו משהו שבאמת זה, אני טוב, נגיד את מה שרציתי, אבל לא, 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 לא קשור לזה, לא קשור לזה, סתם לא. אני אומר, הבנות במשחק הזה הן באמת מופלות לרעה. הלוואי וזה ישתנה, אני מת לשנות את זה. הבנות הן מופלות מאוד לרעה. ואני אומר, תנו להם באמת צ'אנס אמיתי. בחורה שמגיעה לפגישה, זה לפעמים אחרי בצורת של 9 חודשים שהיא לא קיבלה אף הצעה. ועכשיו סוף סוף היא קיבלה הצעה, והיא באמת 3 שעות מול המראה, לראות איזה סמלה הכי מחמיאה לה. והיא שולחת 7 תמונות לחברות שלה לשאול אותם אם התסרוקת הזאת היא סבבה או לא סבבה, ואם השרבול הוא מספיק ארוך או לא. ובאמת, אל תעיפו אותם אחרי 30 של דייט. תנו להם שעתיים, תנו להם 3 שעות, שהם הרגישו שכיבדתם אותם. אוקיי? אני לעולם לא חתכתי מישהי אחרי שעה, לפני שעה. כלומר, נתתי לפחות 1.5 שעות, 2 שעות, גם אם זה ידעתי בדקה הראשונה שזה לא קשור. ידעתי שזה לא קשור, אבל יש פה מישהי שהשקיע את הזמן, את המאמצים. לפעמים מישהי באה מצפת באוטובוסים עד אליי כדי להיפגש. אוקיי? תאריכו את זה. אל תחתכו, זה כל כך גורם לעוגמת נפש. ואני אומר לכם, אני אגיד עוד משהו, שתמיד גם אחרי סיום של קשר, תמיד תבקשו סליחה אם אולי פגעתי, אולי עשיתי משהו שהוא לא בסדר, שלא יקפד עליכם עם איזה מישהי שאולי מרגישה שזה. אל תדברו בה, לא יודע, אצלנו במרכז דיברו במקלחות, יצאתי עם זאתי, תעשו את המסחרה הזאת, זה כל כך מבזה, וזה באמת, זה כל כך לא יפה. מה רצית לשאול? ענית? כן, גם אם זה לא קשור. מה עוד? כן. לא, אני לא אמרתי אני בא לפגוש את אשתי. אני אומר, אני בא לפגוש בתודה של נשוי. כלומר, אם היינו נשואים, איך הייתי מגיב אחרת? כלומר, אם יש לי עכשיו איזשהו פער, אוקיי? נגיד, אתה יודע, כשאני יצאתי עם אשתי, אמרתי, החלום שלי זה לעשות שליחות בחול. אמר לי, מה? אני לא יצאת מארץ בכלל. עכשיו, באותו רגע, יכולתי להגיד, טוב, זה לא מסתדר, נכון? הנה, אני רציתי זה. את אוהבת זיתים שחורים, אני רק זיתים מרוקים. אז הנה, זה לא קשור, נכון? כאילו, אי אפשר להתחתן ככה. ברור שלא, נכון? יש איזשהו משהו שאתה אומר, בסדר, אוקיי. אז היא ככה ואני ככה, וזה בסדר. היא לא חייבת להיות הבול מה שאני איזה. בוא תנסה לנהל את הקונפליקטים שנוצרים בקשר, כאילו שאתה אדם נשוי. זה הכוונה שלי. הפחד הזה של להגיד, אני הולך לפגוש את אשתי, זה מרתיע. אני אומר, אני לא בא להגיד, אני הולך לפגוש את אשתי עכשיו. כי זה מאוד מלחיץ. לחשוב על אישה בדייט ראשון, אולי זאת שאני הולך עכשיו להתחתן את 80 שנה. זה מרתיע. אבל אני אומר, תבוא בגישה כזאת שלא ישר לחתוך. הגישה הרווקית אומרת, אני בורח מהבעיה. הגישה הנשואה אומרת, בוא ננסה לפתור את הבעיה, כי אנחנו כבר גם ככה כבר נעולים. אז בוא ננסה לפתור את זה. אוקיי? זה בעצם האמירה שלי. ואני אומר, עוד תובנה, אולי לפני כן, במהלך הקשר הזה, במהלך התקופה הזאת שאני יצאתי, באיזשהו שלב אמרתי, ריבונו של עולם, אני לא יודע למה אתה מעביר אותי את הדרך הזאת, אבל אני כמעט לא יודע אם נדרתי, אבל ממש אמרתי לעצמי, אם אתה עוזר לי ואני מתחתן, אז אני הולך לעשות עם זה משהו. ובעצם מה שעשיתי זה לפני 5 שנים הקמתי ביחד עם ערוץ 7 ועם גבי דניאל את פרויקט 252, שזה בעצם פרויקט של הדרכות. מה שלי כל כך היה חסר, כאילו, אף אחד לא הדריך אותי בשום מקום ולא עשה לי שום דבר, ובאתי הכי פרש כאילו לעולם הזה של השידוכים ועשיתי את כל התורות שבעולם. אז אני אמרתי, אנחנו לא נעשה, אני רוצה שאחרים באמת ייהנו, וברוך השם הקמנו את פרויקט 252, וברוך השם התחתנו מעל 800 זוגות מהפרויקט הזה. וזהו, זה שליחות חיי ממש. אנחנו כמעט כל מוצאי שבת עושים אצלנו, יש לנו ערב רווקים ומרקים במוצאי שבת הקרובה. למה אתה צוחק? מה, לא יפה? זה קריאיטיב שלי. בטו באב חידשנו בעצם את הטו באב המקראי בצורה מודרנית. אנחנו כל טו באב בלעני האומה שוחים את כל בלעני האומה ועושים יום שלם של היכרויות של 3,000 רווקים ורווקות מהבוקר עד הערב. יוצאים משם עשרות זוגות. זה יום שעולה לי 1,000,000 שקל ביום אחד. אבל ואני לא, אני לא מרוויח, אני מפסיד על היום הזה כמה עשרות אלפי שקלים, אבל שוב, זה השליחות חיים שלי. וגם, הנה, אני גם מגיע לדבר במקומות כאלה כדי שבאמת אנשים יבינו שאפשר ללמוד את זה. תבינו, מדע האהבה זה אחד המדעים הכי נחקרים שיש היום בכל הנושא הזה של מדעי המדעים החברתיים. יש כל כך הרבה כלים ותובנות שכאילו חשוב שהם יגיעו בסוף לציבור, והם לא מגיעים, ואנשים מתבחבשים מזה. ומתי הם נזכרים בסוף לטפל בזה? כשמגיעים כבר לגיל 35 ו-40, אז הם פתאום נזכרים שהם צריכים אולי ללכת לאיזשהו ליווי או אימון לחתונה. אני אומר, רבותיי, אל תגיעו לשם. עכשיו אתם בגיל הכי מדהים בעולם. תעשו עכשיו הכל כדי להתחתן. תלכו לשתכניות, אל תתביישו. תירשמו לאתרי קירויות, תירשמו להדרכות. תעשו את הכל עכשיו, כי אחרת, ככל שהגילאים עולים, המשחק הכיסאות הזה הוא מאוד מאוד קשה. ומי שבסוף נשאר בלי, והוא מרגיש שהוא מתפשר, זה מאוד קשה. וככל שהגיל עולה, ומעל גיל 30, זה באמת בנפש, היא מתקבעת לאיזשהו משהו, רצון מאוד מסוים, ולפתור את זה, זה באמת קשה מאוד. עכשיו זה הגיל. לצאת, ללמוד, להירשם. אל תגידו, מה, שתכנית באה אלינו לישיבה, מה, אני פדיחה, מה, אני אלך לשתכנית, לשתכנית. כן, תלכו, תראו את החיצים לכל הכיוונים. מספיק שחץ אחד יפגע במקום הנכון, עשיתם את שלכם, זהו, התחתנתם. אבל אל תתביישו לעשות כל מה שצריך כדי להתחתן. באמת, כאילו, יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, תעשו את זה. תעשו, לא להתבייש, לא לחכות לגילאים מאוחרים, כי אחרת זה הרבה הרבה יותר קשה. שאלות. כן. אוקיי. אז ככה, תראו, כל תשובה כזאת זה באמת כאילו זה שיעור. אני צריך ללמוד את זה, איך לברר הצעה נכון. כי הכי גרוע לברר הצעה זה להתקשר לחברה שלה, אוקיי? כי החברה תמיד תגיד, מה, הציעו לך את רינת? יאי, ימנת, ימנת. אז זהו, אני באמת אומר לא להתקשר אליי, זה לנסות לברר בצורה חכמה. אם היא גר באיזשהו יישוב שאתה מכיר מישהו מהיישוב הזה, תיצור איתו קשר עם שכנה שהיא ניטרלית. אתה מכיר את המשפחה, את מכירה את הבחורה הזאת. לנסות אולי שחבר יברר עבורך ולא אתה כל הזמן תברר, כי גם אתה משוחד. אם אתה יודע שמשהו מאוד מאוד חשוב לך, אוקיי, בסוף גם מבחינת הדברים שחשובים לנו, יש לנו המון דברים שחשובים לנו, אנחנו רוצים בסוף לברר ולבחור את הדברים הכי חשובים, את השלושה דברים שיעריק ועלי יעבור. אני לא, אני למשל יכול להגיד לכם שלי היה סריטה טובה, כן? אני רציתי מישהי שהיא תלך רק עם חציות ארוכות עד הברך, לא עד הברך, עד הרגליים, עד כפות הרגליים. ומי שלא עמדה בקריטריון הזה, לא הייתי מוכן לא הייתי מוכן לצאת איתה. וכשהצאו לי את מוריה, אז היא לא הייתה כזאת, אבל דיברנו על זה והיא הסכימה. היא אמרה לי, אתה יודע מה, יש לי גם דיל, אתה רוצה שאני אלך עם חצאיות ארוכות, אני רוצה שאתה תלך עם חולצות וכופתרות. וככה פתרנו את הבעיה הזאת, אוקיי? אז כן, יש דברים שאפשר לברר. אני אומר עוד משהו מאוד חשוב. מה השם שלך? יונתן הזכיר לי גם משהו מאוד חשוב שרציתי לדבר עליו. תראו, היום 95% מהאנשים שיוצאים לדייטים חותכים בדייט הראשון, כאשר 80% חותכים על מראה חיצוני. אני רוצה שנייה לדבר איתכם רגע על מראה חיצוני. תראו, מראה חיצוני זה מאוד קשה, מאוד קשה לשנות דפוס והרגל. אבל אני תמיד שואל את עצמי ושואל את המשודחים, תעצמו רגע עיניים, תחשבו רגע על החמש חברים הכי טובים שלכם. כמה מהם ממש יפים? אוקיי? למה זה לא קשור? כי אני צריך להימשך אליה, נכון? אוקיי. מה ההבדל? תגיד, נו.
המשיכה, התאהבות.
נו. בסדר? ואתה חושב שמשיכה והתאהבות זה ממש קורה על הדקה הראשונה? בסוף, למה בן אדם מתאהב? בתמונה? למה מתאהב במכלול של בן אדם? כשאתה חבר היום של מישהו מאוד טוב, זה בגלל איך שהוא נראה? אני אקבל, לי יש חברה, אני אקבל עובד רק על סמך תמונה שלו? או על סמך אישיות שלמה של מה הוא מביא לקשר? נכון? בסדר, לכן אני אומר לצאת, אבל לשים את ה... נכון, זה קשר אחר, אבל אני אומר גם מראה חיצוני זה משהו שאתה מתרגל אליו תוך כדי שאתה רואה את מכלול הבן אדם ולא רק את המשהו הספציפי הזה. בן אדם שחותך על תמונה מבחינתי הוא מאוד מאוד שהתחיל, אם כן ממש כאילו זה לא הסגנון בכלל, אבל תן צ'אנס למכלול האישיות להופיע. אם אתה לא נותן למכלול אישיות להופיע, אז כאילו אתה מאוד חסר. עכשיו אני אגיד עוד משהו בקשר של זה. פה רגע תפסיק את המצלמה, כי אני אגיד משהו שאני לא רוצה שזה יתפרסם. טוב.